הגמרא במסכת שבת מביאה מחלוקת שמאי ותניא בעניין של הדלקת נרות חנוכה. ושמאי אומרים ביום הראשון מדליק 8 נרות, 8 נרות ביום השני שבעה וכן הלאה. ובית הלל אומרים הפוך, ביום הראשון נר אחד, ביום השני שניים וכן הלאה. יש בגמרא שני טעמים למה בית שמאי סוברים שנים בשמונה ופוחתים, ולמה בית הלל אומרים שהולכים מוסיפים. פעם ראשון הגמרא אומרת, הטעם של בית שמאי שמדליקים כנגד הימים הנכנסים, ולפי בית הלל כנגד הימים היוצאים. בטעם השני, בית הלל, בית שמאי, למדו מפערי החג, פערי החג הולכים ומתמעטים, אז ככה גם הנרות הולכים ומתמעטים, ובית הלל אומרים, עלים בקודש ואין מורידים. בגמרא, כולם יודעים אותה, אני חשבתי להגיד, להסביר קצת את הדברים על דרך המוסר. קח את הטעם הראשון, הטעם הראשון אמרנו, בית שמאי אומרים, כנגד הימים היוצאים, כנגד הימים הנכנסים, זאת אומרת, אנחנו ביום הראשון מדליקים 8 נרות כי לפנינו 8 ימים, זה כנגד הימים הנכנסים. ימים הנכנסים זה רומז לימותיו של האדם. אדם בעולם הזה חי, ימי שנותן בהם 70 שנה ואם בגבורות 80 שנה, תמיד הוא צריך להסתכל על האחרית שלו, על התכלית שלו. דע מאין באת, לאן אתה הולך. הצדיקים תמיד העולם הבא מול עיניהם, כל יום מחייהם עומדים את הקדוש ברוך הוא, כל יום ביום מתבוננים על האחרית שלהם, והרשעים בדיוק ההפך, הם לא מסתכלים מה יהיה, לא מעניין אותם מה יהיה, הם מעניין אותם עכשיו. עכשיו אני עושה מה שכיף לי, מה שנחמד לי, מה שיכול משמח אותי. הוא לא מסתכל על התכנית ועל האחרית שלו. וכאן הטעם של בית שמאי רומז להסתכלות של הצדיקים. מסתכלים על הימים הנכנסים, מה עומד להיכנס, מה עומד להיות. עומדים להיות בשמונה ימים. אז ככה האדם צריך להסתכל על הימים הנכנסים. והימים הנכנסים כמובן הם לא לנצח. כל בן אדם בסופו של דבר יגיע לתחנה הסופית, וכאן הולכים בעולם הבא. זה טעם של בית שמאי. בית הלל, הם מסתכלים הפוך, מסתכלים על הימים היוצאים. מה יצא? ביום הראשון יצא לי יום ראשון, ביום השני יצא לי יומיים, ביום השלישי יצא לי שלושה ימים. מה יצא? מה עברתי? גם זה דרך בעבודת השם. שיהיה לכם, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. ככה הגמרא אומרת שעל מחלוקת בית שמאי ובית הלל, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, למרות שהלכה כדי בית הלל. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. מה זה מלמד אותנו הימים היוצאים? שאדם יעשה חשבון נפש. בין כמה אתה, כמה שנים עברו עליך. מה עשית עכשיו, מי אלול עד היום? מה עשית? מה למדת? כמה התעלית, אם זה בתורה, אם זה במידות, אם זה ליראת שמיים. אתה מסתכל, עושה חשבון, חשבון נפש עם עצמך, בודק את עצמך, מה, איפה אתה נמצא? עברת מה שעברת, מה מילית במה שעברת? אז זה כנגד ימים היוצאים, וימים הנכנסים של בית שמאי, זה התכלית של האדם האחרית שלו, והימים היוצאים של בית הלל, זה מה שהוא עבר, מה שהוא עבר עד הנה, מה עשיתי? חשבון נפש הזה, זה כנגד הימים היוצאים. זה לפי הטעם הראשון שהגמרא מסבירה. הטעם השני, גם יש ללמוד ממנו מוסר השכל. הטעם השני של הגמרא, בית שמאי מסתכלים על פרי החג, לומדים מפרי החג. פרי החג ידוע שזה כנגד אומות העולם. הם הולכים ומתמעטים, ככה גם אומות העולם הולכים ומתמעטים. ונס חנוכה, אומות העולם, מלכות יוון, היא ניסתה להכחיד את עם ישראל,
להשכחם תורתך, להגרם לחוקי רצונך.
שלא יהיה עם ישראל יותר. לא דווקא, לא שהגוף לא יהיה. לא יהיה מפריע להם שהמשיכו יהודים לחיות. היה מפריע להם שהמשיכו להיות בתור יהודים. מפריע להם שיש עם כזה, שיש לו תורה אלוקית, שהם שונים מכל העמים, הם עובדים את הקדוש ברוך הוא. זה היה מפריע להם. היוונים, היה להם חוכמה. הם נלחמו בעם ישראל בכוח של חוכמה. אמנם הם גם בכוח הזרוע, אבל בעיקר זה החוכמה שהייתה להם. הם, היה להם חוכמה, חוכמה היוונית, נורא מפורסמת. יש כמה דברים שנשארו עדיין לחכמי יוון, למרות שלא נשאר כלום זכר מהיוונים, רק מדינת יוון. אבל היוונים היום זה לא מסתמה, זה לא היוונים של פעם. לא אותה תרבות, מסתמה גם זה התחלפו, זה לא אותם אנשים. או כל מקומות שבעולם. יוון זה לא יוון, מצרים זה לא מצרים של פעם, וכן שאר האומות, זה הכל נערבו בחד שלם. אז היוונים האלה היו, רצו להכחיל את עם ישראל. ולפי דרך הטבע, בוודאי שיכלו. בוודאי שיכלו. וזה לא רק הם. במשך הדורות, כמה וכמה אומות ניסו להכחיל אותם. בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, אבל ההבטחה שהקדוש ברוך הוא הבטיח בתורה, שאפילו בזמן שעם ישראל יהיו בגלות, אז גם זאת ביותם לארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גיעלתים לכם באותם, ואפילו מראיתי איתם, זה ההבטחה הזאת מלווה אותנו, ושום דבר לא יוכל להכחיל את עם ישראל, לא בגשמיות ולא ברוחניות. עם ישראל תמיד יישאר, אומר היעבץ, אתה באחד הספרים שלו, אומר בחיי ראשי, אומר, זה שעם ישראל חי וקיים עד היום, זה ההוכחה הכי גדולה לאמיתות של התורה. זה דבר לא הגיוני, בפרט אחרי שעם ישראל גלו ויצאו מארצה והתפזרו בכל קצוות תבל, ובכל זאת נשארו יהודים שומרים תורה, למרות שהגויים רדפו אותם בהרבה מקומות, גזרו שמדות, אסרו עלינו ללמוד תורה, ואפילו עד הדורות האחרונים, מה שהיה ברוסיה בתקופה האחרונה, אז ש... מסך הברזל שם נשבר ומוסר, היה שם קשה מאוד, בכל זאת. בכל זאת, אבל ההבטחה שהקדוש ברוך הוא הבטיח, כי לא תשכח מפזרעו, זה נשאר. אומר היעמץ, זו ההוכחה הגדולה ביותר מכל הניסים המופתים לאמיתות של התורה. כי מי יכול להבטיח דבר כזה, וזה עומד במבחן הדורות, אנחנו פה נמצאים אחרי 2000 שנות גלות, כמעט. בכל זאת, עם ישראל נשאר, אנחנו פה נמצאים פה עכשיו בארץ ישראל, זה דבר פלא גדול, לא דבר טבעי, ויושבים פה בחורים מכל קצוות תבל, חלק מפה, חלק משם, מכל מיני מקומות, יושבים כולם עכשיו בבית המדרש ולומדים את אותה תורה, תללים את אותה תפילה וקיימים את אותם המצוות, אותה תפילין, אותו תלית, זה לא דבר פשוט, אנחנו רגילים לראות את זה, התרגלנו. אבל זה פלא עצום, מי שיתבונן, בונן קצת עם עצמו, יראה איזה פלא עברנו, אנחנו עכשיו בשלבים, לאט לאט, הקדוש ברוך הוא מוביל אותנו לקראת הגאולה שתגיע בקרוב במהרה בימינו, בשלבים לאט לאט, אבל עברנו 2000 שנה, ואנחנו נשארנו עם אותה תורה, עם אותו נר חנוכה, זה פלא גדול. אז בית שמאי, עשו את הנרות חנוכה כנגד פרי החג. מה העניין פרי החג? אמרנו זה כנגד אומות העולם שהם הולכים ומתמעטים. הרי פרי החג מקריבים אותם כנגד אומות העולם. הם היו מגינים עליהם בזמן שבית המקדש היה קיים. הפרים שהיו מקריבים בחג היו מגינים על אומות העולם. אבל הם הולכים ומתמעטים, כי ככה דרכם של אומות העולם. האומות עולים ויורדים, ככה הם. כל אחד עולה, 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 מגיע לשיא, אקר יורד. גם היוונים ככה. אז לכן, בית שמאי בחרו דווקא הנרות חנוכה, לעשות אותם כנגד פרי החג. לא כמו בית הלל שעשו מעלים בקודש ומועדים, בחרו דווקא פרי החג. למה? מה אין פרי החג לנרות חנוכה? כי נרות חנוכה זה כנגד מה שהיה עם היוונים, וזה מתאים לעשות להם כנגד פרי החג, להראות שאומות העולם הולכים ומתמעטים, והנר שלנו יישאר קיים מהעולם. נר חנוכה, הם היוונים הלכו לעזאזל, הלכו לאיבוד, לא נשאר מהם שום דבר, כאן אנחנו כאן נשאר, הנר הקטן הזה ליווה אותנו במשך כל הגלות ועד היום נשאר איתנו. זה בית הלל, בית שמאי. בית הלל, אומרים, מעלים בקודש ולא מורידים. הם מסתכלים על עם ישראל. לא על אומות העולם, על עם ישראל. אומות העולם לא מעניין אותם. עם ישראל מעלים בקודש ולא מורידים. כי עם ישראל, גם אם יגיעו לשפל המדרגה, לתחתית המדרגה, הם יעלו משם. לאט לאט הם יעלו, כמו הנאות של חנוכה. ביום הראשון מדליק נר אחד, נר קטן, אחד בקושי רואים אותו, אבל זה הולך ומוסיף, הולך ומוסיף, הולך ומוסיף, עד שאתה מקבל 8 נרות. ידוע שהמספר 8 זה מעל הטבע. כי העולם הזה זה 7. 7 זה טבע. 8 זה מעל הטבע, מספר 8. אז גם נרות חנוכה, 8 נרות. כי זה מעל הטבע. עם ישראל זה לא עם טבעי. זה עם שהוא מעל הטבע. הטבע לא מושל על עם ישראל. התורה של עם ישראל היא מעל הטבע, היא מעל השכל. אז לכן, בית הלל, אמרו דווקא נעשה, הולך ומוסיף, מעלים בקודש, כנגד עם ישראל שתמיד הולכים, הולכים ועולים, הולכים ועולים. כמו שאמרנו, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, כל אחד מצא בנרות לעשות רמז לדבר שיש ממנו ללמוד מוסר השכל. במדרש אמרו, בפסוק, בתחילת פרשת בראשית, שם המדרש אומר, זה חושך על פני תהום זו מלכות יוון, שם הרמוז בפסוקים, כל ארבע מלכויות. וחושך על פני תהום, המדרש אומר, זו מלכות יוון שהשיכה עיניהם של ישראל בגזרות שגזרו עליהם. וראיתי דבר יפה בספר בני יששכר, שדרך אגב לזה הרב בני יששכר לא קוראו לרבי יששכר, השם שלו איך השם שלו?
צבי
אלימלך. לא קוראו ליששכר. למה היה נקרא שם, למה קרא שם הספר בני יששכר? מה העניין בני יששכר? לא קשור לשם שלו בכלל. אז כתבו שם, הקדמה של הספר, שהוא היה תלמיד שם, אתה מגיד?
חוזה
מלובלין, כמו שאתה פה. הוא היה תלמיד שהיה חוזה מלובלין. והוא פעם נכנס לחוזה מלובלין, אמר לו שהוא, הנשמה שלו הייתה בזמנו, בזמן שתקנו את נרות חנוכה, הוא היה שם, והוא היה משבט יששכר. הוא היה יושב עם הסנהדרין, עם החכמים, שיסדו וקבעו את הנרות של חנוכה. ולכן הרב קרא לספר שלו בני יששכר, כי החוזה אמר לו שהנשמה שלו הייתה משבט יששכר, אותו הנשמה של, של אותו חכם, שאתה אומר, חכמי הסנהדרין שהיה שם, בשעה שקבעו את הנס חנוכה. ולכן הוא אומר שמעניין, שיש לו הרבה חידושים בענייני חנוכה. מי שיסתכל בספר בני יששכר, יש לו כמה, הרבה חידושים בכל, על כל ימות השנה, כל החודשים, על חנוכה יש לו באמת במיוחד, אריכות מיוחדת. אז הוא שם מבין שהחוכמה נקראת אור. כמו שכתוב, חוכמת אדם תאיר פניו. החוכמה זה אור. אבל, עכשיו היוונים, כביכול גם להם יש חוכמה. יש להם חוכמה, הם היו חכמים, חוכמת יוון, ידועים בחוכמתם. ורבותינו אומרים, החוכמה שלהם היא חושך. וחושך על פני תהום זו מלכות יוון. למה ללמד אותך שכל החוכמות חוץ מחוכמת התורה זה אפס מול חוכמת התורה. זה חושך מול חוכמת התורה. והם היוונים רצו להשכיח ממנו את התורה. בטל אותנו מהמצוות. אז כביכול רצו לעשות, להושיב אותנו בחושך. לכן נקרא מלכות יוון החושך. ולכן בחרו חכמים לעשות את הנס חנוכה, שנזכור את הנס, פרסום הנס דווקא בנרות, בנר, ולא בדבר אחר. הרי הנס הזה של פח השמן, ודאי שזה נס. אבל תגידו, חסרים ניסים? בפרט בבית המקדש, לא חסרים ניסים בבית המקדש. עשרה ניסים היו, אומנם בית שני לא היו פה לעשות, אבל ודאי שהיו ניסים. היו ניסים. קבועים, תמיד. בנס פח השמן, מספרים גם על בבא סאלי שהיה לו נס דומה לזה. מספרים יודעי דבר. כן, כתוב בספרים, שהיה לוקח בקבוק של ערק ומכסה אותו עם איזה מטפחת, איזה סודר, ואומר לה, שמש, תמזוג. אמר, מה ייתן זה לפני 100 איש? בקבוק אחד 100 איש, 200 איש, איך יספיק? אמר לו, תיתן, תשפוך, מה? אל תדאג, כל זמן שאתה שופך, הבקבוק ישפוך. זה נס פח השמן גם, זה בבסלי היה. זה כן, זה נס פשוט, התגלגל על צדיק כזה, למה בחרו חכמים לעשות דווקא את הנס של פח השמן, לזכור אותו, להזכיר אותו ולהדליק את הנרות, דווקא את הנס הזה בחרו. אלא, זה בכוונה מכוון. בחרו בעניין הזה של הנר, כי המלכות של יוון רצתה להשכיח אותנו מהתורה, התורה היא אור. הם רצו לעשות אותנו בחושך, כמו כל הגויים. אבל, הקדוש ברוך הוא רחם עלינו, הציל אותנו מידה, לכן אנחנו חכמים תקנו לנו להדליק את הנר. הנר הזה זה האור של התורה, הוא מאיר לנו. בתנא דבליהו אומר, שלעתיד לבוא, הפנים של הצדיקים יהיו מאירים, יהיה בהם אור. שם אומר, תנא דבליהו אומר, יכול מי שהיה עמל בתורה קצת, או מי שהיה עמל בתורה הרבה, יכול אור פניהם יהיה שווה? לא, אין דבר כזה. מי שהיה עמל בתורה הרבה, אז אור פניו יהיה כמו אבוקה. ומי שעמל בתורה קצת, אז יהיה לו אור קטן, כמו נר קטן. כל אחד בפי העמל שלו בתורה, ככה האור של הפנים שלו יהיה. ובעולם הזה, אפשר, כולם נראים אותו דבר. כולם מבשים אותו דבר, קורבן שאתה מנפה, כולם נראים אותו דבר. בעולם הבא אין משחקים, אין משחקים. אין שם... כל, שם רואים בדיוק את האמת, הכל שקוף. כל אחד רואים באמת מה הדרגה שלו. פה בעולם הזה לפעמים יש אחד ישב למעלה, אבל באמת מגיע לו לשבת למטה. יש אחד ישב למטה בקרן זווית, המקום שלו צריך להיות למעלה למעלה. איך אומר הזוהר? מאן דהוא רב יוזעיר, מאן דהוא זעיר יעורב. ככה. מישהו קטן בעולם הזה הוא גם גדול בעולם הבא. מישהו גדול בעולם הזה הוא קטן שם. גדול בענייני עולם הזה, לא בתמילי חכמים. זה דרכה חשבתי רעיון בחנוכיה, ופה זה לא עובד הרעיון הזה, זה נציע חנוכיה בבית, השמש למעלה. הרבה חנוכיות ככה, השמש גבוה. שרפים עומדים ממעלו, השמש, הוא עומד עליהם, השמש גבוה. אז אמרתי, זה רעיון. מאן דהוא זעיר יעורב, מאן דהוא רב יוזעיר. זה השמש למעלה. הוא זה, הוא קטן, הוא סך הכל משמש אותך, אבל הוא עומד למעלה. בסדר, נסתה למעלה זה לא אומר. אלה הנרות הקטנים יושבים למטה, אבל הם העיקר. מאן דהוא רב יוזעיר, מאן דהוא זעיר יעורב. וגם יש עוד דבר ללמוד דרך אגב מהנר. הנר תמיד עולה למעלה. כן, ככה הטבע של הנר, האש, עולה למעלה. רמב"ן מסביר את זה בתחילת פרשת בראשית, למה זה? מסביר שהיסוד של האש, או החושך שמסביב כדור הארץ, אז כל אחד שואף למקור שלו. אז הטבע של האש תמיד ככה, אש עולה למעלה, אש היא עולה. ככה גם אדם בעבודת השם, זה האור של התורה, אמרנו, רומז, נר רומז לאור של התורה, ככה אדם כל הזמן צריך לשאוף לעלות למעלה. כל הזמן, לא להפסיק. לא להגיד כבר, אני מספיק, אני למדתי היום הרבה. אין דבר כזה. כל הזמן שאתה יש לך כוח ללמוד, כמו הנר. כל הזמן שיש שמן, הוא דולק. השמן זה הכוח, יש לך כוח עדיין. אתה לא עייף, אתה לא חייב לישון. יש לך שמן עדיין, תדלוק. תאיר את האור של התורה. אז אם כן, האור של האדם נמדד לפי העמל שלו. בעולם הזה לא רואים, בעולם הבא יראו. הרמח"ל אומר שאילולי האדם הראשון החטא, אם הוא לא היה חוטא, היה האור של הפנים שלנו מאיר. הוא אומר ככה שהשם ברא את האדם, הפנים שלו היו צריכים להיות מאירות. הוא אומר, היה לדבר משה רבנו. משה רבנו זכה להגיע למעלה שהאדם הראשון לפני החטא שלו, והנה קרן אור פניו, היה פנים שלו מאירות. אנחנו, הפנים שלנו לא מאירות. למה? בגלל חטא האדם הראשון. לעתיד לבוא, בתחיית הנתים, מה שאומר תנא דבליהו, יחזרו הפנים שלנו להיות מהירות, כמו לפני שהאדם הראשון חטא. האמת, גם עכשיו בעולם הזה, אפילו שהפנים לא מהירות, אבל לא דומים פנים של האדם שלומד תורה, לפנים של האדם שלא לומד תורה. זה תכף ומיד אתה רואה את זה. אדם שהוא לומד תורה, שוקד על לימודו, יראת השם על פניו, אז יש לו אור על הפנים. לא אור שיהיה בעולם הבא, לא אור של משה רבנו, אבל יש לו אור, הארת פנים מיוחדת. חוכמת אדם תאיר פניו. ואילו אדם שהוא אין לו תורה, הוא לא מספיק חזק בתורה, אז אתה רואה, רואים על הפנים שלו, זה פחות, זה לא זה, זה לא אותו דבר. עולם הבא יראו את זה ברור, פה צריכים להבין, לעיין, אבל רואים, גם יכול להתבונן לראות, יש חוכמת אדם תאיר פניו. אז לכן, אנחנו צריכים להתחזק בימים האלה, בעיקר בלימוד התורה, בימים האלה, נזכרים ונעשים, אמרנו שמדליקים את הנרות, ונגד התורה, זה בעיקר מה שהדגישו לנו רבותינו בנס הזה, לא עשו לנו נס לניצחון שהיה, הניצחון גדול, ודאי שהיה נס גדול בניצחון, הוא לא פחות הנס מהנס של פח השמן, זה שהצליחו להתגבר רבים מול מועטים מול רבים, זה לא דבר טבעי, בוודאי שלא דבר טבעי. בכל זאת, רבותינו לא עשו זכר לנס הזה של הניצחון, לא עשו זכר לנס. עשו זכר לאור של התורה, שזה רצו היוונים להשכיח מאיתם. הזכירו את הניצחון בעם הניסים, הזכירו אותם, ודאי, צריכים לעשות לקדוש ברוך הוא על הניסים. אבל לעשות זכר לנס ממש, עשו את זה רק בנרות. אז אנחנו צריכים בימים האלה בעיקר להתחזק בתורה, זה לא רק בימים האלה. כל הזמן, כל הזמן צריך לקחת מוסר, לעמול בתורה. ואשריכם, שאתם נמצאים פה בישיבה, ישיבה הקדושה הזאת, שנותנים לכם כלים טובים ונכונים איך להתעלות בתורה. היה איזה בחור אחד לא מזמן, שהוא לא לומד פה, הכיר אותו, הוא מדבר איתי. אז הוא אמר לי, הוא לא מרגיש סיפוק. לא, מרגיש כזה, לא יודע, הוא לא אמר לי ממש שהוא בדיכאון, אבל הוא... זה לא זה, הוא מרגיש לא טוב. מרגיש לא טוב, הוא לומד. אמרתי לו, תגיד לי מה אתה לומד. תגיד לי סדר היום שלך. טוב, אז באמת הוא לא ממלא ממש את הסדרים ללימוד. אבל גם הלימוד שהוא לומד, פלפולים, עניינים, הכל טוב ויפה, אבל לא תרגיש סיפוק. אמרתי לו, אם אתה רוצה להרגיש סיפוק, קודם כל תמלא את הזמן שלך. למד, אם זה בקיאות, למד הלכה. עיון, אני לא יודע כמה אפשר שלמד עיון לבד, אבל פחות שימלא את הזמן שלו. לא יבלא את הזמן שלו בפלפולי סרק. חבל על הזמן. יש ראיתי עכשיו, מקרוב, הרב מונק, פשוט ליד צדיך, הראש שאני תמיד מזכיר אותו, היה לו קשר איתו, לדיון החיים. אז הוא כתב שם על הדרכה לבחור אחד, בחור אחד ששלח לו כמה שאלות איך להסתדר בחיים. הוא היה בן ממשפחה של חילונים, ככה נראה מהשאלה. אז אחד מהדברים שאל אותו על דרך הלימוד. אז ענה לו על דרך הלימוד, אמר לו, העיון הנהוג היום, העיון הנהוג היום, רובו קשה ומעוטו יפה. רובו קשה ומעוטו יפה. מה זה העיון הנהוג היום? אין ספק שזה מה שרגילים מהשיטת הפלפול. העיון שהם מלמדים בישיבה זה לא רובו קשה ומעוטו יפה. זה בלעדי העיון הזה לא תוכל להרים יד ורגל בשום דבר. שום דבר. אפילו כשאתה לומד בקיאות, יש לך הבנה. אדם שעומד בקיאות, בהבנה רדודה, והוא לא מבין את הדברים, הוא לא לימוד. אומנם כשלומדים בקיאות, זה לא כמו שאתה לומד עיון, אתה לא מדקדק בכל דבר ודבר כמו הדרך של הלימוד של העיון, אבל כשאתה לומד עיון, זה נותן לך כלים, וכל מה שתלמד, אתה תדע איך להבין את הדברים, לרדת לעומק הדברים, להבין אותם היטב. אז העיון שפה מלמדים, ש... ודאי שלא על זה אמר רובו קשה, אבל אין ספק, זה לא רובו קשה, זה אי אפשר בלעדיו. בלעדיו ירים איש את ידו ואת רגלו, לא בלימוד הגמרא, ולא בלימוד הבית יוסף, שולחן ערוך והפוסקים, אי אפשר בלי עדיו. אז פה, ברוך השם זכינו, שיש לנו ראש ישיבה, שהשם ישמור אותו, יש לנו בריאות איתנה, יש לנו ממי ללמוד, ממי ללמוד, זה לא פחות. פעם אמר רבי ינון, רבי, אני זוכר שאמר לנו, על ראש הישיבה, אמר, לפי גדולתו וחוכמתו בתורה, היה צריך להיות רב לא רק ראש הישיבה פה, היה צריך להיות ראש הישיבה של כל הישיבות בארץ. לא בעולם, לא יודע איך הוא. זה אמת. השם ישמור אותו. זה אמת. ראש הישיבה, אדם גדול, יש לו עיון זך לישר, אמת, יושר. משהו מיוחד, מידי סגולה שבתו. ואנחנו זכינו ללמוד פה בישיבה הזאת, בדרך שלו, רק מה צריכים לנצל את זה? לנצל את הזמן, להשקיע בעיון כמה שיותר, לכתוב חידושים, חידושי גמרא, בעיון ישר, וטוב, סגנון טוב, וגם הלימוד של הבקיאות. גם הלימוד של הבקיאות הוא עוזר לעיון, כי כמה שאתה מתרגל בלימוד של הגמרא הראשי, זה עוזר לך יותר להבין גם את העיון. וגם לימוד הלכה, עוד בית יוסף, שולחן ערוך. בקיצור, למנות את הסדר יום כמה שיותר, זה ייתן לך את הסיפוק האמיתי בלימוד. אותו הבחור שאמרתי לו את הדברים האלה, הוא אצלו לא יכולתי להדגיש לו את העניין של העיון, אבל הוא אמר לי, באותו שבוע הרב שלהם בישיבה, שאני לא מכיר אותו, אחד אשכנזי, אמר להם עצמו את אותם דברים, פרק להם. זה יצא ככה באותו, אני אמרתי לו את זה בשבת, והוא באמצע השבוע הקליט את הרב שלו, אמר לו כאילו שני נביאים מתנבאים סגנון אחד. אמר להם הרב שלהם, אמרתי לו, יש בחורים כאלה, שהם מרגישים אין להם סיפוק בלימוד, זה, אני אגיד לכם מה הסיבה, זה בגלל שיטת הלימוד. שיטת הלימוד היא לא ככה, ולא ככה באמת צריכה להיות. צריכה להיות ללמוד יותר, יותר בקיאות. הלכה, נזכיר להם את ההלכה. צריכים להתמלות בתורה, להיות שלם בתורה כמה שיותר. גם מקרא, משנה, לא להסתפק במשהו קטן. לשאוף, לשאוף להגיע לגדולות. זה מה שאדם צריך, להיות שלם בתורה כמה שיותר. כמו שאמרנו, כמו הנר, תמיד הוא עלה למעלה. ככה גם אדם צריך תמיד לשאוף לעלות למעלה. זה החג החנוכה שאנחנו צריכים לשאוב ממנו את האור הזה, האור של התורה. אדם שיהיה בחור שיזכה באמת לעמול בתורה, למלות את הזמן שלו, אז הוא ירגיש גם את המתיקות שיש בתורה. יש בתורה מתיקות מיוחדת בזמן, שאין אותה בשום דבר אחר. אבל המתיקות הזאת, מי מרגיש אותה? רק מי שעמל בתורה, מי ששומר על הזמן שלו, לא מדבר על דברים בטלים, שומר על עצמו לא לעשות איסורים, להתפלל כמו שצריך, אז ירגיש את המתיקות בתורה. היא לא תבוא לבד. המתיקות של התורה היא לא תבוא לבד. היא תבוא רק אחרי שאתה באמת מתמסר לתורה, תורה רואה שאתה באמת מתמסר אליה, אז היא פותחת לך את הפתח. אז אתה תרגיש את האור שיש בתורה ולא תוכל לעזוב את זה. זה יהיה בעיניך יותר שווה מכל מחמדי תבל. שום דבר, שום הנאה שבעולם לא משתווה מול ההנאה שיש בלימוד התורה. אבל להרגיש את המתיקות הזאת, שזה התכלית של הלימוד של התורה, זה רק אם אדם שומר באמת על הזמן שלו, מנצל את הזמן שלו כמה שיותר, אז בעזרת השם, נזכה להרגיש את המתיקות ולעלות, ובזכות זה, נזכה לגאולה שלמה, במהרה בימינו אמן.